אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. אתמול היה יום האיידס הבינלאומי, וגם אנחנו ננסה להציג את תמונת המצב של החיים עם הנגיף. נדבר כאן על המרכז להורות אחרת שמציין 25 שנים להיווסדו. נדבר גם על רומן הומואי שפורח בתוך מדינה דמיונית בה הפלסטינים והישראלים חיים בשלום. וגם נדבר על מורכבות ההוויה של לסביות מזרחיות מסורתיות. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. גיא פלוויאנו, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. השחקן אליוט פייג' שהיה מוכר עד לאחרונה כשחקנית אלן פייג' יצא אתמול מהארון כטרנסג'נדר. פייג' שהיה מועמד לאוסקר על תפקידו בסרט ג'ונו וחיכב בסדרה אקדמיית המטריה של נטפליקס, כתב ברשתות החברתיות: אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר כמה זה נפלא לאהוב סוף סוף את מי שאני. אני פשוט אוהב שאני טרנס וקוויר. עם זאת, ולמרות השמחה, הכוכב ההוליוודי בן ה-33 אמר כי הוא פוחד מהפולשנות, מהשנאה, מהבדיחות ומהאלימות שבוודאי יופנו כלפיו, והוסיף: אעשה הכל כדי לעשות את העולם הזה טוב יותר. עיריית כפר סבא תחנוך מרכז חדש לקהילה הגאה בעיר. בהודעה שפורסמה השבוע נאמר כי ראש העיר רפי סער אישר הקצאת מבנה עירוני לפעילות הקהילה ברחוב נחשון. בכך כפר סבא מצטרפת לעוד ארבע ערים בישראל שבהן פועלים מרכזים לקהילה הגאה. הפעילות הראשונה במרכז הכפר סבאי תתקיים כבר בשבוע הבא. במסגרת הפעילויות במקום יפעלו קבוצות איגי, ארגון הנוער הגאה, קבוצות של להט"ב זהב ופורום העסקים של הקהילה. סגן ראש העיר אילי הרסגור הנדין, שהיה ממובילי המהלך, ברך על ההחלטה ואמר: כולנו שווים, לכולנו מגיע מקום שבו נוכל להיות אנחנו ללא שיפוט או התמודדות עם סטריאוטיפים. ולשאלה שמעסיקה את פולין בימים האחרונים, האם המלחין הפולני פרדריק שופן היה הומו? על פי תחקיר של עיתונאי שוויצרי, המלחין קיים מערכות יחסים עם גברים, אבל קשרים אלה הושמטו על ידי היסטוריונים וביוגרפים של המלחין הפולני. גילוי זה מעורר סערה במיוחד על רקע המדיניות האנטי-להטאבית שמוביל לאחרונה נשיא פולין הגזען אנג'י דודה. עיתונאי המוסיקה מוריץ וובר, שבתוכניתו משודרת ברשת SRF השוויצרית, סקר מכתבים ששופן שלח לחברים גברים ומצא בהם לא מעט חלקים רומנטיים. ובר אמר ל-CNN, שופן מדבר על אהבה עם גברים באופן כל כך ישיר, ואני תמה איך העניין לא נחקר על ידי כל החוקרים והביוגרפים המפורסמים האלה. שאלה טובה, ולא אמרנו כלום על ויקטור אורבן והחבר שלו שחוגג במסיבות סקס בבריסל. עד כאן חדשות.
חלון גאווה.
אתמול צוין ברחבי העולם יום האיידס הבינלאומי, ממחלה מסתורית, סטיגמטית ומאיימת, החיים עם HIV, עם נגיף האיידס, הפכו לבעלי תוחלת ארוכה, לחיים מלאים, בעלי משמעות, כמעט כמו למי שאינם נושאים את הנגיף. האיידס מוכר לעולם כמעט 40 שנה, אפשר לומר רק 40, כי יחסית למחלה קוסטיגמטית וכו מאיימת, ההישגים בטיפול בה כיום הם די דרמטיים. אפשר לומר שהדרך הרפואית וההשלכות החברתיות פוליטיות של האיידס במהלך העשורים האחרונים הם בהחלט חומר מרתק בבואנו לאפיין את המאבק הלהט"בי לשוויון בצילו של האיידס. רק נזכיר, וקשה להאמין, אבל ממשל הנשיא רייגן, הנשיא האמריקני, סירב בזמנו להקצות משאבים לחקר המחלה, רק משום שאפשר גם את זה לומר שאיידס נתפס בהתחלה כמחלה של הומואים ושחורים באפריקה. אבל אפשר להניח גם שהגזענות של ממשל רייגן דווקא אולי עוררה כוחות רבים למאבק שנמשך עד ימינו אלה, עד למיגורה המלא של התסמונת הזאת. כדי לקבל תמונת מצב עדכנית וכדי לדעת מה עוד ניתן לעשות בתחום הטיפול בעץ ובמי שחיים עם הנגיף, הזמנו את עידן ברק, שהוא מנכ"ל הוועד למלחמה בעץ. שלום עידן.
שלום, שלום, צהריים טובים.
גם לך. אז קודם נתפעל ככה מהדרך שעשתה הרפואה, ואחר כך נתמרמר על הסטיגמה שנמשכת עד היום. בסדר?
נהדר. יופי של סדר. אז קודם כל אמרת, ואמרת הרבה, ואמרת נכון, שבאמת אנשים שחיים עם HIV, לאו דווקא, ההתמודדות העיקרית היא לאו דווקא בביתים הרפואיים, שזה דבר שהוא אמנם מפתיע, אבל אני חושב שהרבה אנשים שחיים עם HIV שותפים לתחושה הזאת, שהאתגר הוא לאו דווקא בהיבט הבריאותי, כי באמת אנחנו יודעים שהיום הטיפול התרופתי והמעקב הרפואי הם כל כך יעילים, שאדם שחי עם HIV באמת מגיע למה שנקרא סטטוס אנדטקטבל. סטטוס אנדטקטבל זה בעצם מצב שבו רמת הווירוס בדם היא ממש בלתי מדידה. זאת אומרת, באמת, באמת, ההשלכות של זה הן אדירות. זה אומר שמי שיש לו HIV יכול לחיות חיים בריאים ומלאים, ובאמת, כמו שאמרתי, עם תוחלת חיים ואיכות חיים שהיא לא שונה משל אדם בלי HIV, שזה הישג מדהים. אבל עוד הישג משמעותי של הסטטוס הזה, undetectable, זה שבעצם אותו אדם הוא לא מדבק בכלל. זאת אומרת, לא בקיום יחסי מין ולא בהעברה מהם לילוד, הוא לא מדבק בכלל, כי באמת רמת הווירוס בדם שלו היא פשוט בלתי מדידה בבדיקת דם שמודדת עומס נגיפי. אז באמת בהיבט הבריאותי אנחנו נמצאים במקום שהוא מאוד מאוד טוב, אבל כמו שאתה אומר, התפיסות החברתיות והסטיגמות לא נמצאות בהלימה להתקדמות הרפואית.
אנחנו עוד מעט נגיע אליהם, אבל אני בכל זאת רוצה לסרטט באמת את הדרך ההירואית, אפשר לומר, כשאנחנו יודעים שלא ממהרים למצוא, אלא אם כן זה קורונה שתוקפת את כל העולם, אז מיד מתגייסים כל המעבדות וכל החברות בעולם כדי לפתח חיסון. אבל כשזה קרה בהתחלה רק לקהילה ההומואית, חייבים לומר, בעיקר בתחילת שנות ה-80, לאיש לא היה באמת אכפת ולא הייתה התגייסות כמו שיש היום למען הקורונה. בוא ננסה רגע לסרטט באמת ממצב שבו מדובר בתעלומה נוראית של מה זה הנגיף הזה שמאיים לחסל וחיסל מיליונים ברחבי העולם, עד למצב שבו יש היום אפילו טיפול מונע.
זה מעניין, כי באמת השאלה שלך זורקת אותנו ממש 40 שנה אחורה ל-1981, שבו באמת המקרים הראשונים שדווחו לגבי התופעה הזאת, אז עוד לא קראו לה AIDS, אלא כשל חיסוני, קראו לה גריד. gay related immune deficiency, זאת אומרת כשל חיסוני שקשור בהומואים, אם מפשטים את זה לשפה הכי הכי פשוטה. והיום אנחנו יודעים שבעצם התמונה הזאת הייתה לא מדויקת, כי אומנם חמשת המקרים הראשונים המתועדים היו של גברים ששוכבים עם גברים, אבל אנחנו יודעים היום להגיד בדיעבד שבשלב הזה כבר היו הרבה מאוד מקרים של הדבקה ב-HIV שהיו מחוץ לאוכלוסיות האלה. אבל התיוג הזה כמחלה שקשורה בהומואים הוא חלק מהסיבה שאנחנו ערים לסטיגמות הרבות שיש סביב המחלה הזאת גם היום. זאת אומרת, לאורך כל ההיסטוריה, שהוא אחד קבוצות שוליים באוכלוסייה, או מה שעד היו קבוצות שוליים באוכלוסייה, וזה באמת השפיע גם מבחינת כל מה שקשור לתיוג של המחלה ושל האנשים מתוך האוכלוסיות האלה.
כן, אנחנו שוב רצים קדימה, אני עדיין רוצה באמת להישאר בחלקים הרפואיים הבאמת דרמטיים. זאת אומרת, אני הזכרתי את טיפולי המניעה, זאת אומרת, אני מדבר על פרפ, דיברנו על אנדטרנט, טקטבל, זה אומר שאפילו אפשר להיכנס להיריון, נכון?
בטח, בטח, חד משמעית כן, וללדת כמובן ילדים ללא HIV, הסוד הוא באבחון, זאת אומרת ברגע היום שאדם מאובחן עם HIV, אז הוא יכול בעצם לקבל טיפול שהוא מונע לחלוטין הדבקה גם בעברה מהם לילוד, וכמובן אפשר להיכנס להיריון ולהביא לעולם ילדים בלי HIV, וזה קרה בזכות, אם אנחנו עדיין בחלק שמדבר על ההיסטוריה, זה קרה ב-1996, שאז בעצם נכנס לטיפול התרופתי המשולב, שמשלב בעצם כמה משפחות תרופות.
הקוקטייל הידוע.
בדיוק, מה שאז הוגדר כקוקטייל, היום זה יכול להיות בין כדור אחד לשלושה כדורים ביום, אבל בסך הכל זה טיפול שהוא בהחלט נוח, וגם אנחנו רואים שבהקשרים של הטיפול התרופתי יש כל הזמן התקדמויות רפואיות. זאת אומרת, היום כבר העניין בטיפולים התרופתיים הם לא רק של תוחלת חיים, זה לא רק להאריך את החיים, כי באמת תוחלת החיים היום היא דומה לזו של אדם ללא HIV, אלא גם לשמור על איכות החיים, על הקלות שבנטילת כדור אחד ביום, על תופעות לוואי שהן כל כך רחוקות ממה שהיו פעם. זאת אומרת, היום באמת אנחנו רואים אנשים שחיים עם HIV בלי תופעות לוואי של הטיפול התרופתי, זה לא משהו שהיה קיים בעבר, גם אחרי שנכנס לטיפול התרופתי המשולב. אנחנו באמת נמצאים במצב פנטסטי מבחינת ההתקדמות הרפואית, ויש עוד דרך גם בהקשר הזה, אבל בעיקר בהקשרים החברתיים והסטיגמטיים.
אז בואו באמת ניגע בהם. דואט החיים, זה השם של הקמפיין שהתחיל אתמול לרוץ כאן בתל אביב. והוא בא באמת כחלק מהמאבק היותר קשה, אולי אפילו מהמאבק הרפואי, המאבק בסטיגמה.
נכון, אז קודם כל הוא אחד מתוך כמה, זה היה פרויקט מאוד מיוחד של סמינר הקיבוצים בשיתוף עם הוועד, שבעצם סטודנטיות וסטודנטים לאומנות לקחו את חוויות החיים של אנשים שחיים עם HIV ותרגמו אותם לאומנות, שבאמת נתלתה בלוחות מודעות בכל רחבי תל אביב והוצגה בתערוכה גם ייעודית לנושא. ולצד זה באמת היו עוד כמה קמפיינים מאוד מאוד משמעותיים ארציים ברחבי הארץ, שהמסר העיקרי שלהם היה תתקדמו. זאת אומרת, תפיסות החברתיות ממש לא באות בהלימה עם ההתקדמות הרפואית, ואין שום סיבה שאנשים שחיים עם HIV ישלמו מחיר על בורות של החברה ועל תפיסות חברתיות שהן פשוט מוטעות. אז הרבה, או לא כל, אבל הרבה מהפעילות התקשורתית או מהפעילות שלנו סביב יום האיידס הנוכחי הייתה באמת בהקשרים של הסטיגמה, של אנטי-סטיגמה, של לנסות קצת לנער את התפיסות המיושנות האלה שאין להם מקום בחברה של ישראל ב-2020. ואנחנו גם רואים שלתפיסות האלה יש ממש השלכות. לפי מה שאנחנו רואים כאן בוועד, כמעט כל הזמן מגיעות אלינו תלונות על אפליה ועל הדרה ועל נידוי של יותר מדי אנשים, ואין איזה מקום היום. אז אנחנו רוצים קצת ככה לנער ולשחרר את כל התפיסות המוטעות האלה, והפרויקטים האלה שדיברנו עליהם באמת חלק מהדבר הזה. וכמובן שלצד זה מאוד חשוב לא לשכוח גם את ההיבט המניעתי. זאת אומרת, עדיין גם היום הדוח של משרד הבריאות, דוח מאוד מפורט ומעניין שפורסם גם לקראת יום האיד, מראה שבעצם אמנם יש איזושהי ירידה מתונה בכמות ההדבקות, אבל עדיין בממוצע בכל יום בישראל לפחות אדם אחד מתגלה כחיובי ל-HIV. זה לא מעט. ואנחנו צריכים, במקביל לזה שאנחנו עושים את כל פעילויות האנטי-סטיגמה והעלאת המודעות, להעלות גם מודעות למניעה. למניעת דבקות נוספות ולעידוד בדיקות. זאת אומרת, תחשבו על זה שאנחנו נמצאים היום במצב שההתקדמות הרפואית היא כזו, שאם כל אדם שחי עם HIV אכן יהיה אובחן ויעלה על טיפול תרופתי, אנחנו נוכל לחלוטין למנוע דבקות נוספות. אז בתוך כל הפעילות סביב היום הזה, חשוב לזכור את כל ההיבטים האלה, גם של השינוי תפיסות החברתיות לגבי אנשים שחיים עם HIV, גם לעודד כל אדם באשר הוא אדם להיבדק ל-HIV, כי HIV הוא לא... היא לא תופעה רפואית ששייכת רק לקהילה הגאה, ממש לא. כל אדם יכול להידבק ללא קשר למגדר, צבע, נטייה מינית, וגם את זה חשוב להגיד. וכמובן למנוע הדבקות חדשות, הזכרת קודם את כל מה שקשור להתפתחות הרפואית של טיפולים מונעים וכו. יש היום הרבה מאוד אסטרטגיות למניעת HIV, הראשונה בהם היא כמובן שימוש בקונדום, ויש עוד. אז אני חושב ששימוש...
בוא תגיד אותם בקצרה לסיום.
אז קודם כל, כל מה שאמרנו לגבי עלייה על טיפול, אבחון מוקדם ועלייה על טיפול, תמנע בהחלט הדבקות נוספות. קונדום הוא אמצעי מניעה אפקטיבי ביותר וזמין ביותר. יש טיפולים מונעים, יש את הטיפול שהזכרת שנקרא פרפ, שזה בעצם כדור שניתן לקחת בכל יום, ואם נוטלים אותו, אז הוא כמובן ימנע הדבקות ב-HIV, הוא טיפול מניעתי. וגם חשוב לדעת שיש טיפול חירומי שנקרא פפ, שזה טיפול מונע לאחר חשיפה.
בתוך 24 שעות.
בתוך עד 72 שעות, כשהוא הכי אפקטיבי בטווח של השעות הראשונות, 24 שעות, 48 שעות הראשונות, וככל שכולם יהיו מודעים לכל מניפת האפשרויות הזאת של מניעת ההדבקות, אני חושב שאנחנו נוכל בהחלט להפחית הדבקות ולמגר את ההדבקות ב-HIV בישראל. כל האפשרויות לפנינו, אנחנו רק צריכים להיות מספיק מודעים אליהם ולהשכיל להשתמש בהן.
עידן ברק, מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס, תודה רבה לך.
אני מאוד מודה לכם.
להתראות.
להתראות, ביי.
חלון גאווה.
אחד הגופים המיתולוגיים והחשובים בתולדות ההורות הלהט"בית בישראל הוא ללא ספק המרכז להורות אחרת שהקימו רחלי בר-אור וגידי שביט. 25 שנים לאחר הקמתו של המרכז הזה הם גם כתבו את הספר שיתוף בהורות, פרידה מסיפור סינדרלה. הספר הזה בא לתאר את הדרך המיוחדת והמאוד משמעותית שהמרכז הזה, המרכז להורות אחרת, עשה כאפשר לומר סוכן שינוי מאוד מרשים במושג הורות בכלל ובהורות להט"בית בפרט. ביום שישי הקרוב, באירוע זום של האגודה הסוציולוגית הישראלית, יושק הספר הזה במסגרת דיון שיזמה האגודה בנושא מבט סוציופוליטי על הורות משותפת. ועכשיו אני אומר שלום להורים מגיעים של המרכז להורות אחרת. שלום רחלי בר-אור.
שלום איציק.
שלום גידי שביט.
שלום איציק, צהריים טובים.
קודם כל ברכות על הספר, שהשמחה עליו אני מניח היא לא פחות משמחה על לידת ילד.
נכון. בדיוק, בדיוק.
במקרה שלכם גם נורא ברור מי האבא ומי האמא.
כנראה.
אבל ההיריון...
אנחנו שומרים...
והמודל ההיריון היה קצת ארוך של הספר עצמו, שנתיים וחצי נדמה לי, רחלי, לא?
משהו כזה, הריון ארוך של פילים פלוס.
זהו, אז פילים פלוס. עוד מעט אנחנו נכנס ממש לשיחה, אבל ממש בהתחלה אני רוצה לעשות איזה גילוי נאות קטן. לפני כמעט 19 שנים אני פגשתי אותך רחלי בר-אור מספר פעמים, כחלק מההכנה שלי ושל שותפתי שלי להורות המשותפת שלנו. ושנתיים אחרי אותן פגישות נולד בננו, שאגב אתמול קיבל צו גיוס. אז זאת ההיסטוריה.
זה שלב בהורות.
מה?
זה שלב בהורות.
כן. רחלי, אני רוצה להתחיל איתך. היום באמת אפשר לומר בהערכה מאוד גלויה לפעילות שלכם, שלך ושל גידי, שאתם בעצם חלוצים ופורצי דרך, וגם בעלי זכויות מאוד גדולות בעיצוב ההורות הלהט"בית בישראל, ואני לא מסתכן, אני חושב שאני אומר אולי גם בעולם, כי המודלים האלה לא ממש רחבים ומוכרים כמו זה. את יכולה להיזכר מתי בעצם הבנת, מתי אתם הבנתם שיש כאן איזשהו מהלך חברתי יוצא דופן בישראל של שנות ה-80, סך הכל שנים מאוד שמרניות?
אני חושבת שהבנו את זה מההתחלה ונבהלנו מהרעיון שלנו מההתחלה.
בעלה זה חומר בעירה טוב.
נכון. מה שניסינו לעשות בבעלה הזאת, ישבנו שנה עם עורכת דין, ידענו שאין בעיות חוקיות סביב העניין הזה. ויחד עם זה היינו צריכים את הלגיטימציה החוקית כאילו של המוסד החוקי, כדי שנשב ונאבד לעצמנו את הרעיון הנועז הזה של בניית משפחה אחרת, של ההפרדה הדרמטית בין הורות ובין זוגיות. גם באותה תקופה מדינת ישראל סיפקה זרעים לנשים יחידניות, המוסד של אמהות יחידניות היה קיים, אבל להוסיף אבא לילד ועוד אבא עומר רחמנא ליצלן, נראה לכולם ממשהו שנופל מעולם אחר. שמעתי את התוכנית הקודמת שלך, איציק, ואמרת שב-97 נדמה לי עדיין היו אנשים פעילים בארון, אקטיביסטים אבל בארון.
חברים איתי בוועד של האגודה למען הלהט"ב היו בארון.
ואנחנו הקמנו את זה ב-94, עוד שהאיידס השתולל, עוד שאנשים היו באמת בארון באופן מאוד דרמטי. ואז בתוך זה הכנסנו אב הומוסקסואל לתוך התמונה. זה באמת היה מאוד רדיקלי ופורץ דרך בשעתו.
ייעדתם אותו, זאת אומרת, היום כשאתם מסתכלים עליו ממרחק אותן 25 שנים, במה שונה המרכז כשהוא יצא לדרך לבין איך שהוא נראה היום?
מעבר לשלבי בנייה ראשונים, כי לא היה מודל כזה, שמודל לעזור לאנשים, מודל של המרכז, לא בארץ ולא בעולם, ו... הייתה תקופה מסוימת שבנינו אותו, איך הוא צריך להיות מול דיאלוג עם מי שפנה. אבל באופן כללי, כמו שהיינו אז פורצי דרך ורדיקלים, היום אנחנו כמעט מיינסטרימים, ואולי אפילו במובן מסוים אנכרוניסטים. העולם זז, אנחנו נשארנו עם התפיסות שלנו שמנסות לעשות סדר למי שמתאים לו המודל של אבא ואם, לעשות סדר בעולם המאוד מורכב היום של משפחות מסוגים שונים.
כן, אז אולי בהקשר הזה, בנחדת גידי, אני רוצה לשאול אותך, אתם מקפידים מאוד על השותפות הזאת בין גבר לאישה בתוך ההורות הזאת שהמרכז מקדם. תנסה להסביר למי שאתה יודע, בשנת 2020 מדבר על פונדקאות של זוגות בנים, ועל הריונות של זוגות לסביים בלי מעורבות של גברים. למה כל כך חשוב המודל שלכם?
עוד מילה, אני אשמח להסביר, אבל רוצה להגיד משהו על ההבדל בין מה שהיה אז והיום. ההבדל הוא במודל שלנו. וההבדל הוא שאנחנו עובדים, אני לא חושב שיש ארגונים שעובדים ככה, שאנחנו מחייבים, הקשר הזה הוא לא רק קשר חוזי, אלא קשר שהוא מתוך קשר. הפרטנרים להורות חייבים בקשר. כל הארגונים שקמו, ונכון להיום, כל הארגונים שקמו ועושים את אותו, עושים דברים דומים, יש איזה 5 או 6 או 7, רובם עוסקים רק בשידוך ולא בבנייה. ואנחנו מחייבים את האנשים להיות בקשר, וכך אנחנו עובדים.
זה אומר שאתם מלווים אותם גם לתוך ההורות כבר?
לא, קודם כל בלפני ההורות, בקשר בלפני ההורות, בבניית ההסכמות לקראת החוזה, אפילו, אני אתן את זה כדוגמה, באו אנשים ואומרים, אנחנו מוכנים, בואו, אנחנו רוצים לעשות חוזה, לחתום על חוזה. אז שאלנו אותם, תגידו, רבתם כבר? הם אמרו עדיין לא, אז לכו תריבו, כאילו לא במובן שלכו תריבו, אלא לכו תיגעו אחד בשני, תבינו אחד בשני, תכירו אחד בשני, תבנו גם מערכים שתוכלו לפתור את הדילמות וחילוקי דעות, ואז נמשיך הלאה. וזה לא אנשים שפוגשים אחד בשני באינטרנט, ומדלגים מהר אל ההסכם ואל ההיריון, ומכאן זה לא עובר סבילי. הדרך שלנו פשוט כן. הייתה אז והיא היום. היום הסביבה יחסית לא רוויה, אבל מלאה בארגונים שעוזרים לאנשים למצוא אחד את השני, אבל זה לא הכל. גם הפנייה של ההורות הזאת, שהיא די מורכבת, היא חשובה.
היא חשובה והיא מורכבת, וחלק מהמורכבות אפילו תמון אולי בשם של הספר שלכם, רחלי, אני רוצה להגיד, להזכיר, קראתם לזה שיתוף בהורות, פרידה מסיפור סינדרלה. אז בואי תסבירי למה אנחנו, כל מי שנכנס למהלך הזה של הורות משותפת במסגרת המרכז, בעצם מוותר על חלום, חלום סינדרלה שיש להרבה נשים וגם גברים.
נכון. זה חלום שקיים, זה חלום שמוטמע בנו. שום אמא לא אומרת לילדה שלה, כשתגדלי תלכי למרכז להורות אחרת.
חכי.
רגע לא.
נכון.
חכי. וההפרדה בין הורות ובין זוגיות היא הפרדה רדיקלית בחשיבה, והיא מחייבת פרידה מפנטזיה. גם בוודאי אצל נשים שרובן רצו לבנות זוגיות ומתוכה ללדת ילדים, they lived happily ever after, וגם זוגות גברים שצריכים לחוות את העקרות של הזוגיות ההומוסקסואלית.
איך אתם עובדים באמת על הפרידה מהפנטזיה הזאת? כן, בבקשה, גידי.
לא, רק רציתי לחזור ללמה, אצלנו אחד מהנחות היסוד שלנו, שלכל ילד יש אבא ואמא. וגם בהיבט הביולוגי יש זרע וביצית, וגם בהיבטים הפסיכולוגיים, ויכול להיות שהם ייבנו בהמשך, בהמשך חיים ייבנו אחרת. אבל כרגע לכל ילד יש אבא ואמא, גם להורים שהתגרשו יש להם את האבא ואמא שלהם, אבל יש מערכות קצת יותר מורכבות, וזה דומה אצלנו. אנחנו אומרים את זה בגלל שלהורים הביולוגיים יש את האחריות, לא רק האחריות לילד, למצב הרגשי, הנפשי, החומרי והפיזי שלו, אלא גם אחריות חברתית הרבה יותר גדולה וכוללת. ולהורים יש אחריות, זה לא אומר שבני הזוג לא יגדלו ולא יהיו פרטנרים טובים ואנשים טובים, ואפילו הילד יהיה אפילו ילמד מהם ויספוג מהם הרבה דברים, אבל לכל ילד יש אבא ואמא, ובהסכמים שאנחנו עוזרים להם לעשות, מגיעים לכל מיני סיכומים שעוזרים להם גם לחיות עם המבנה הזה. והוא לא מבלבל, הוא יחסית ברור, יחסית אפשרי.
ולתוך העמדה הזאת שלכם, כמו שאתה מציג אותה עכשיו, אני חייב לומר שלי יש איזושהי נוחות, למרות שאני בא ממקום של הורות משותפת וזה, לחשוב על המודל הזה כעל מודל בלעדי או המיטבי, יש משהו קשה, אלא אם כן אני מתרגם לא נכון את העמדה שלכם. אני רוצה לשאול אתכם בהקשר הזה, רחלי, לגבי פונדקאות, שהיא ההליך היותר מקובל היום בין זוגות הומואים, כשרוצים להיות הורים. העמדה שלכם היא, כמו שקראתי בחלק, בקטעים מסוימים בספר שלכם, היא קצת, לא הייתי אומר אמביוולנטית, יש לכם עמדה נגד. תסבירו אותה.
אני חושבת שזוג גברים יכולים כמובן להיות זוג הורים נפלאים. אנחנו מכירים גברים שימצאו ילדים. אני חושבת שבפונדקאות יש בעיה, קודם כל זה מיועד לאוכלוסייה עשירה, ובית, האוכלוסייה העשירה הזאת שברובה גברים, מנצלים נשים עניות. שם ההתנגדות שלי, לא סביב טבע ההורות חס וחלילה.
רחלי, את יודעת שזה לא התמונה באמת. לא מנצלים רק, כי לא מנצלים נשים עניות רק, ולא מנצלים בכלל.
אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת ששום אישה, לא היית רוצה לעשות לשום אישה מה שלא היית רוצה שביתך תעשה.
אבל המון פונדקאיות עושות את זה מתוך אלטרואיזם טהור ואמיתי.
זה מה שהחברות אומרות.
מה זה החברות? אנחנו פוגשים את הנשים האלה מדי זמן, אפשר למצוא אותם מלא ברשתות, ברעיונות.
אני חושבת שתהליך הריון הוא תהליך מורכב לגוף האישה, לא פחות מאשר מכירת כליה. והחוק אוסר מכירת כליה. אני שומעת בלי סוף על נשים שנכנסו להיריון, איבדו את הרחם, איבדו את התינוק, בהודו זה בכלל היה זוועה, כמו שהרופאה שם בסרט...
כן, אבל אתה יודע, בכל הליך ובכל מהלך חברתי אחר, יש מקרים קיצוניים ויש מקרים של נבזויות, אבל...
אבל איפה יש מקום שמנצלים לא יכול... גוף של בן אדם אחר?
מה זה מנצלים? ואם אני תורם כליה לבן משפחה, אז הוא מנצל אותי? או
לא,
למישהו
זה
שצריך...
אלטרואיסטי, זה אין לי בעיה.
או שאני תורם איבר למישהו אחר. גם פה מדובר באלטרואיזם. אין שם תעשייה של
לא
כסף.
מרשה.
אין שם תעשייה
לא
של כסף, לא, גם בארצות
טוען.
הברית. לא, לא.
אין תרומת איברים.
אין תרומת איברים, אבל גם הפונדקאות, גם בארץ, זאת שמותרת לסטרייטים, היא לא כרוכה בתעשיית כסף מאוד גדולה, ואין שם ניצול מאוד גדול, יש שם הרבה מאוד רצון טוב. אבל זה לא הוויכוח, אני שמח שאנחנו חידדנו את זה לפחות בהקשר
אבל
הזה.
אבל על זה מגיע, אתה יודע, היה בזנליר עכשיו דיון, האם תיתכן פונדקאות מוסרית. לא מזמן היה. יש שאלה גדולה מאוד לפונדקאות, וזה באמת דיון אחר. יש שאלה מוסרית גדולה מאוד סביב פונדקאות.
כן, גידי, רצית להגיד משהו.
כן, רציתי, העמדה שלנו, של המודל שלנו הוא טוב, ושל האחרים הוא לא טוב, זו תפיסה לא נכונה. לא זאת העמדה שלנו, ואם אמרנו את זה, או אם מבינים את זה מאיתנו ככה, זה לא נכון.
כך זה הובן, כן, אז בואו תגיד את הדברים שלך.
חשוב לתקן את זה, כי גם... וגם במחקרים שנעשו על איכות חייהם ו-well-being של ילדים ושל הורים, הילדים גם לאמהות חד-הוריות הם בסדר גמור. וגם יהיו ילדים, כמו שרחלי אמרה לפני רגע, גם ילדים לשני גברים הם יהיו בסדר גמור, וגם הילדים של זוג לסביות יהיו בסדר גמור. אנחנו מציעים מודל שהוא באמת לא מתאים לכולם. הוא מתאים למי שהוא מתאים, כי באמת המבנה הזה מורכב. וזה לא שרק אנחנו הכי טובים, או אנחנו ואין בלתנו, אלא אנחנו מציעים משהו מאוד מסוים שלהערכתנו הוא נכון וטוב לאנשים שיכולים לעשות את זה. כשאמרתי קודם, הקשר אצלנו, הקשר ההורי, הוא לא מנותק, הוא לא טכני. הוא לא מנותק מיכולת קשר, כמו שהוא לא מנותק, ושים לב לזה, הוא לא מנותק מיכולת ההיפרדות, מיכולת הפרידה, א', מהפנטזיות הנשאלות ותבניות שיש לנו בראש, ובית מהתבנית המאוד ברורה הזאת של קשר סימביוטי כמעט בין הורות לזוגיות, או סליחה, בין זוגיות להורות. קודם זוגיות, אחר כך הורות, הנה המסלול הטבעי. ואנחנו אומרים, לא, שני הדברים האלה דומים, יש גם אזורי חפיפה, אבל הם לא אותו דבר. עכשיו, לא כל האנשים מתאימים ויכולים לחיות במין צורת חיים כזאת. ויהיו כאלה שעדיף יהיה להם לעשות ילד כאחד הורים למשל, או אולי אפילו, אני מקבל את זה, אפילו כזוג גברים שרוצים להוליד ילד, שיעשו בדרכם, לאנשים יותר קל, דרך הרחם, ולגברים יותר קשה, כי נזקקים לפונדקאות. אבל לא המבנה שלנו הוא האחד ואין בלתו.
טוב, אז עיוורת את זה היטב וטוב, ככה שעשית, אנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת, אפשר היה להרחיב כמובן את הדיון הזה שעות ארוכות, הוא מרתק ומעניין. מה אתם מאחלים למרכז שלכם לעשר שנים הבאות? רחלי.
החלק שמשמח אותי עכשיו, זה שהתחילו לפנות זוגות של ערבים ישראלים.
ערבים ישראלים?
כן. וזה החלק הרדיקלי שאנחנו נמצאים בו עוד היום.
נפלא, את יכולה, יש דקה, תרחיבי על זה טיפה?
מגיעים זוגות, גם מוסלמים וגם נוצרים, זוגות שחלקם מתחתנים וחלקם לא מתחתנים, והדרישה שלנו בעולם היהודי בארץ, זה שהגברים יהיו מחוץ לארון, בחברה הערבית זה עדיין מורכב יותר ויש שם תהליך, אבל ישנם כרגע ארבעה זוגות שעשו ילדים דרכנו.
זאת אומרת, הגברים הם הומואים והנשים הם סטרייטיות או לסביות?
או לסביות, כן.
וואלה, מרתק.
גידי, אפשר עוד חצי מילה?
קצר, כן.
על מה אנחנו מאחלים? הרי אחד המחשבות שלי, ואני יודע, יש בינינו הרבה דיונים על זה, שהסוג ההורות הזה הוא סוג הורות עתידי. זאת אומרת, אני חושב שבעוד 10 שנים, אולי טיפה יותר, גם אנשים רטרוסקסואלים, מבנה ההורות הזה יהיה מבנה שיתפוס לאט לאט, כמו שהוא תפס ב-20 שנה האחרונות, אצלנו במבנה של גברים הומואים ונשים סטרייטיות, כך הוא יהיה נחלת כלל האוכלוסייה, וגם הרבה זוגות היום שעוסקים, אם זה גרושים וגם אם לא גרושים, יכולים ללמוד הרבה מהמבנה שאנחנו מוליכים אותו.
אין לי ספק. רחלי ברור, גידי שביט, המייסדים של המרכז להורות אחרת, ועכשיו עם הספר שיתוף בהורות פרידה מסיפור סינדרלה. תודה רבה לכם ובהצלחה.
תודה רבה, איציק, ותראה כמה חשובים שני אנשים.
אני רואה.
כל אחד תורם את הזווית שלו.
אבל שניים, את יודעת, זה לא שתיים ולא שניים רק.
אני מקבלת את זה לחלוטין.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות, איציק, ביי, תודה רבה.
חלון גאווה.
חוויותיהן של נשים לסביות וביסקסואליות שגדלו בבתים מזרחיים ומסורתיים הן חוויות ייחודיות שמשלבות בתוכן התמודדות כפולה, הן עם המשפחה והמסורת והן עם הקהילה הגאה. ההתמודדות הזאת מורכבת משום שהיא בעצם מצליבה בתוכה כמה זהויות שנמצאות לא פעם בקונפליקט זו עם זו. אני מדבר על הזהות המגדרית, הזהות הלהט"בית, הזהות האתנית והזהות המסורתית דתית. המחקר בשנים האחרונות התייחס לחווייתן של לסביות מזרחיות, אבל לא תמיד עם היבט המסורתי. בשבוע הבא יתקיים הכינוס השלישי של קהילת המחקר להט"ב קוויר באגודה הסוציולוגית, וכותרת הכינוס היא יש חיים, סוגריים גם, בשוליים. במסגרת הכינוס הזה גם תתקיים הרצאה שהכותרת שלה היא לא בוחרות צד, סיפורן וחוויותיהן של נשים לסביות וביסקסואליות מזרחיות מסורתיות, והמרצה היא אבישג בן שלום, שהיא דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון, וממייסדות הפורום הלהטבקי המזרחי. ועכשיו אבישג היא גם האורחת שלנו. שלום אבישג.
שלום איציק, תודה רבה על ההזמנה לתוכנית.
שמחנו ואנחנו שמחים לארח אותך. כשמניתי את הזהויות האלה עכשיו, הייתה לי הרגשה שאני בעצם מונה כמעט דרגות של אפליה. כלומר, את מופלית פעם אחת כי את אישה, אחר כך כי את לסבית, אחר כך כי את מזרחית, אחר כך כי את דתית, ואם את גם לסבית ערבייה, אז בכלל את גיבורת על.
תראה, אני לא יודעת אם זה נכון לדבר על זה על הדרגה, במחקר קוראים לזה זהויות מצטלבות, וזה התחיל בעצם עם...
מכיוון שאני לא חוקר, אז אני יכול להרשות לעצמי את ה...
כן.
אוקיי.
זה משהו שמדובר המון בפמיניזם של נשים שחורות ו-women of color, וגם בפמיניזם המזרחי, שבעצם החוויה היא חוויה של דיכוי באמת מכמה מוקדים, שיש את המוקד הסביבתי והביתי, ויש גם את המוקד שהוא מחוץ לו. אני בעצם התחלתי לעסוק בחוויה להט"בית המזרחית, אחרי שהתחלתי להיות מעורבת יותר בארגוני הקהילה הגאה, והרגשתי שאין מקום למזרחיות שלי, שכדי להיות חלק אני צריכה לוותר על חלקים מסוימים בזהות שלי, או להתבייש בעובדה שההורים שלי למשל מצביעים לביבי, והבנתי שיש פער מאוד מאוד גדול בין השיח שבו אני גדלתי בבית שלי לשיח שמתקיים בקהילה. וכתוצאה מזה, אני וכמה חברות...
אבישג, אני רוצה לעצור אותך שנייה, תמשיך מיד. אני רוצה לשאול אותך, כמה זה חשוב באמת? המזרחיות בתוך הלהט"ביות, בתוך הלסביות שלך במקרה הזה.
זה כמו שתשאל אותו דבר לגבי ערבייה, או אתיופית, או לסביות שחיות בפריפריה. החוויות שלנו, חוויות החיים, הם בעצם מרכיבים את מי שאנחנו. עכשיו, ברגע שאני לסבית ואני רוצה להרגיש שייכת לקהילה הגאה, ואני מרגישה שהשיח שמתנהל בה, הוא מתנהל בצורה מאוד מסוימת, שבה אני מרגישה שאין לי מקום, אז יש כאן סוג של בעייתיות.
כן, השאלה אם השיח שבו המזרחיות שלך לא באה לידי ביטוי, הוא שונה מהשיח, נגיד, המיינסטרימי, הסטרייטי שבחוץ, שמחוץ לקהילה.
זה לא בהכרח שונה, כי החוויה המזרחית היא חוויה שמגוללת בתוכה המון חוויות של גזענות, גם בקרב נשים סטרייטיות. אבל אני, בגלל שהקהילה הגאה היא קהילה שיש בדגל עם צבעים, ואני רוצה להנכיח את הצבעים השונים שיש בדגל, את מגוון הזהויות. ואם הקהילה הגאה באה ואומרת, תקבלו אותנו, תכילו אותנו, אז אני מצפה ממנה גם להכיל את השונים והשונות שקיימות בה. עכשיו, בשביל זה אני וחברות שלי הקמנו יחד את הפורום הלהטב"קי המזרחי, שנקרא חיה. הקמתי אותו יחד עם ראות נגר, שירי קרבני ואדווה בודה. זה בשיתוף יחד עם האגודה למען הלהט"ב, והוא פועל כבר למעלה משנה. המטרה שלנו בעצם הייתה להביא את הקולות האלה לתוך הקהילה. לבוא ולהגיד, אין פה רק קול שהוא של חבר'ה מהקהילה שחיים בתוך תל אביב. לא, אנחנו באות מהפריפריה, ואנחנו באים מכל מיני מקומות שונים, ואנחנו רוצות להנכיח את הקולות שלנו.
אז בואי באמת תנסי לאפיין את הקולות האלה. מה מיוחד בהם? מה מבקש להיות נוכח ולא קיבל עד עכשיו?
אני אגיד לך מה, במהלך השנה האחרונה יצא לנו לדבר המון עם נשים מהקהילה שהן מזרחיות, והתחושות שעלו הן באמת תחושות קשות. למשל, לירון כהן, שהיא לסבית מזרחית, מסדרות, והיום היא פועלת בפוליטיקלי קורט, היא אומרת שהרבה פעמים היא מרגישה שהקושי שלה ושל החברות שלה הוא בתוך הבית השמרני או הסביבה שלה, שאת לא שייכת לפה ולא שייכת לשם. והיא אומרת, דווקא במרחבים הקהילתיים, שבהם אתה הכי מצפה שיקבלו אותך, אז לא קיבלו אותה. וזו תחושה מאוד מאוד קשה של הדרה. עכשיו, אני ספציפית בהרצאה שלי בכנס, הולכת לדבר על נשים מזרחיות שהן מסורתיות. יש פה מרכיב נוסף. אני למשל אישה מזרחית שלא גדלה בבית מסורתי, אני באה מבית חילוני. אבל לאור אירוע ששירלי ואדווה ארגנו, שעסק בלהט"ביות ומסורתיות, עלו שם קולות כל כך מיוחדים, ואפילו רעיונות שהם בעיניי הם רדיקליים, שאמרתי שממש חשוב ושווה להביא אותם לקדמת הבמה.
שזה עכשיו, בעצם דוגמה מובהקת להצטלבות של אותן זהויות שמנינו. את מוסיפה פשוט את המימד הדתי מסורתי, את אמרת מסורתי, אני מוסיף גם דתי בהקשר הזה. מה באמת מייחד את השילוב הזה של מזרחיות, לסביות מזרחית, דתית מסורתית?
תראה, קודם כל אני אשמח להתייחס למה זה בעצם מסורתיות, כי אני כי בדרך כלל יש דתיים שמתייחסים למסורתיים, כי אתם לא מספיק דתיים, וחילונים יגידו, אתם לא מספיק חילונים. אבל בתחילת שנות ה-2000, פרופסור מאיר בוזגלו בא ואמר שהמסורתי מראש לא מקבל את הדיכוטומיה של או-או, או דת או חילון. הוא רוצה להיות חלק מקשת, ובמובן מסוים המסורתיות פה היא קצת מזכירה את הקוויריות, מבחינת הנזילות שלה. כלומר, המסורתיות היא למעשה עוד אחת מהאפשרויות להיות יהודי בעידן המודרני. היא בעצם מודל של ריבוי והכלה. יש פה איזושהי אחדות שמכילה בתוך הריבועים. ופה יש גם מסר לקהילה הלהט"בית, איך אנחנו כקהילה יכולים להכיל את הריבועים ואת המגוון הזה. עכשיו, מה שהן מספרות ומה שהן סיפרו בפאנל, אנשים שהשתתפו בו, זה שההנחה הרווחת בקהילה הגאה שיש פרדוקס או מתח אינרנטי בין שתי הזויות. כלומר, את יכולה להיות או מסורתית או דתית, או להטאבית. את לא יכולה להיות שניהם ביחד, את צריכה לבחור. והתחושות שלהם היא שהם לא פה ולא שם, והם צריכות לבחור את הצד, והם באות ואומרות, לא, אנחנו לא מוכנות לזה. אנחנו לא מוכנות לקחת חלק בדיכוטומיה הזאת שמכניסים אותנו אליה. אנחנו לא רואות סתירה בין העובדה שאנחנו לסביות או ביסקסואליות, לעובדה שאנחנו מסורתיות או דתיות.
השאלה שלי, אבל אני, אבישג, אני רוצה לאתגר אותך. האם מי שמנסה לאחד בין המסורתיות הדתיות לבין הלסביות שלה, נתקלת בגינוי בתוך הקהילה, נתקלת בהדרה, נתקלת בהשמצה? אני לא יודע, אני שואל.
כן, אלה שדיברו בפאנל, בהחלט דיברו על זה. אחת מהמשתתפות שלנו, בוסמת לוי, ממש סיפרה לנו שהיה לה קושי מאוד מאוד גדול בהתחלה כשהיא ניסתה להיות מעורבת. היא אמרה שהרבה פעמים המסורתיות נתפסת כדבר מיושן, שמסתכלים עליך כאילו עוד לא השתחררת ממשהו שאת יכולה להשתחרר ממנו. ולא רק זה, הדתיות הרבה פעמים נתפסת כיציאה נגד הקהילה הגאה, כי יש שיוך אוטומטי בין להיות אדם דתי ללהיות נגד הקהילה הגאה. גם בפן האישי הן חוות את זה. למשל, היא סיפרה שבדייט, היא סיפרה שהיא צמה ביום כיפור, ומישהי אמרה לה, איזה חמוד, את צמה ביום כיפור, איזה יפה זה. זו תגובה מאוד מזלזלת. הייתה לעומת זאת מישהי אחרת שאמרה לה, רציני, את צמה בכיפור, אני לא מאמינה. והיא ניסתה לחפש את המקום של המסורתיות והמזרחיות בתוך הקהילה, והיא לא רצה, היא אמרה, הייתי זרה. בסופו של דבר היא מצאת עצמה בתוך חבורה עם קרמן אלמקייס וספיר סלוטקר אמרן שהם די באותו אופי שלה. אז היו אחרות גם בפאנל שאחת שהבאנו היא דתייה, היא אמרה, השיח הוא שיח של אור וחושך, שהיא נתקלת בשיח שהוא אנטי דתי, שיש בו המון המון הכללות נגד דתיים וחרדים, והיא אומרת שאפילו בחברה הסטרייטית, כשהיא יצאה עם גברים, כי היא ביסקסואלית, היה לה יותר קל. והיא באה והיא אומרת, אנחנו מצפות מקהילות אחרות לקבל אותנו ולהכיל אותנו, ואנחנו לא עושים את זה בעצמנו. למה שלא נעשה את זה?
יפה, אז את כל הדברים האלה ועוד, כמו שנאמר, את תסעי בהרצאה שתהיה, אמרנו ביום, בשבוע הבא, נכון?
כן. ברשותך, אם
לסיום,
ככה שר,
כן,
אני רק רוצה להגיד שב... בסיכום של הפאנל, גלי סמבירה ויעל גולן, שהקימה בית מדרש במרכז הגאה, בעצם דיברו על הפוטנציאל של המסורתיות, שיכולה לשאת יותר מנקודת מבט אחת. יעל אמרה, כל החיבורים שנראים בלתי אפשריים מתקיימים בי. כלומר, האפשרות הזאת, ההיברידית, להחליף שני עולמות, בעצם, היא בעצם פוטנציאל לשילובים ולהכלה של כל המגוון שיש לנו בקהילה, של כל הצבעים שלנו.
בדיוק, שזה בעצם המהות של הקהילה ושל הצבעים שלה.
בדיוק.
אבישג בן שלום, תודה רבה שדיברת איתנו ובהצלחה.
תודה לך, להתראות.
להתראות.
חלון גאווה.
לפעמים נדמה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני יכול לבוא לכדי פתרון רק בחלומות, לא לפעמים, אני כמעט בטוח ששום דבר מציאותי לא נראה ברקע, אבל מי שלקח את החלום הזה צעד נוסף הוא איתמר שפריר נג'רי, הרומן השני שלו שיצא לאור לאחרונה בהוצאת מטר, נקרא אמל תקווה. עלילתו של הספר הזה מתרחשת בתוך מהלך דרמטי שבו גרין, עוד מעט נעמוד גם על השם הזה, גרין הוא ראש ממשלת ישראל שבספר, שביחד עם ראש הרשות הפלסטינית מכריזים שניהם על הקמתה של ישראטין, מדינה דו-לאומית, ליברלית, דמוקרטית לשני העמים, העם הישראלי והעם הפלסטיני. ובמקביל למדינה הניסיונית האוטופית הזאת, מתפתח גם סיפור אהבה בין יונתן, שהוא בנו הקריזמטי והמרדן של אותו ראש ממשלה גרין, לבין מאיר, שהוא סטארט-אפיסט, הוא מוגדר כמופנם בהליכות שלו. השניים, יונתן ומאיר, מאמצים את אמל, נערה פלסטינית שנפלה קורבן לפשע מאוד אכזרי בי על רקע מה שנוהגים לכנות חילול כבוד המשפחה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאיתמר שפריר נג'רי.
היי, איזה כיף היה להקשיב לכל הפתיח הארוך הזה.
אני יכול להמשיך.
לא, תודה שהזמנתם אותי. אם אתה תמשיך בסוף תגלה את הסוף.
כן. תשמע, דיברנו כאן קודם על הורות אחרת, והספר והזוגיות המשפחתית שבספר שלך, היא בעצם אולי עוד דוגמה לרב גוניות של ההורות הלהט"בית. תסביר למי שעוד לא קרא את הספר, למה אני מתכוון.
אתה מתכוון לאו דווקא לאימות של אמל, שאמל
הגיעה
למשפחה כאישה מבוגרת, והנסיבות, בוא נגיד שנסיבות החיים הם אלה שהביאו אותה למשפחה, וכמו שהיא קוראת לעצמה, היא הסינדרלה של הגיהנום, כי היא גם ברת המזל הגדולה ביותר בתוך המקום, עם הכי פחות מזל, שזה פשע חומצה. מעבר לזה, אני עם עצמי התלבטתי פעם ראשונה בעצם אם אני רוצה ילד או לא ואיך הייתי רוצה להביא אותו, וההתלבטות הזו קיימת בספר. יש באמת מאבק בין יונתן למאיר, בין אימות לפונדקאות, על היתרונות והחסרונות של כל תהליך, ובסופו של דבר, מה שניצח אצלי בראש גם ניצח בספר, כשמאיר הולך לבקר בבית יתומים, לראות את העתיד הלא ורוד של הילד שהוא מסרב לאמץ כי הוא רוצה להביא ילד חדש לעולם, והוא מחליט שהוא מסכים עם כל ליבו שלאמץ עדיף מפונדקאות.
והניסיון הזה בעצם, אני לא יודע אם להגיד מטאפורה, אבל בעצם הלבטים או ההתחבטויות באשר לפורמט של ההורות הזאת, הוא בעצם מדגים את אולי את האוטופיות של מהו הדבר הטוב גם בהורות, כמו במדינה הזאת שהיא בעצם סוג של ניסיון. כמה באמת התחושה הזאת של אנחנו חייבים לנסות כי שום דבר לא הצליח עד עכשיו, היא מלווה אותך גם בכתיבה וגם בבחירות שתיארת עכשיו?
חייבים לנסות, סליחה שחייבים לנסות מהבחינה המדינית או
גם וגם.
חייבים לנסות. תראה, להיות בת יענה זה פתרון שמביא רק דבר אחד, שמורידים לך את הצוואר. אי אפשר להיות בת יענה, ולא משנה איך שלא נסתכל על זה, שני העמים קיימים פה. וחייבים לחשוב מחוץ לקופסה, כי נוצר פה מצב חדש, שאולי כל המילים של פעם, אני לא אכנס יותר מדי לפוליטיקה, שתי מדינות או סיפוח ואפרטהייד וכו' וכו', כולם כבר לא רלוונטיים, ובעצם יש פה מציאות אחת בין הנהר לים. ברמה של אימוץ הילדים, אני חושב שיותר פה באמת זה ספר, המטאפורה היא לא ההתלבטות בהכרח, המטאפורה או הדוגמה, זה לא מטאפורה, זה דוגמה למאבק של זכויות אדם, של, של, של קהילה שהיא חסרת זכויות, ובסופו של דבר עמל תקווה, בין אם זה אלימות נגד נשים, או סוגיות להטאביות, או מיעוטים, הוא ספר של זכויות אדם שרואה אדם כאדם באשר הוא אדם, וזה בכלל לא משנה אם תקרא לזה זכויות להט"ב או תקרא לזה זכויות נשים, זה זכויות אדם, וזה מה שעומד, זה הלפיד שבספר.
והמתח הזה שבין זכויות אדם לבין הזכויות בתוך המשפחה, באים לידי ביטוי גם במתח שמתקיים בין יונתן לבין אביו ראש הממשלה. אגב, קראת לו גרין זה היה השם המקורי של דוד בן גוריון.
נכון, מדובר בשני אנשי חזון הגדולים, אם אחד הקים את מדינת ישראל, השני הקים את מדינת ישראל, זה ממש לא במקרה, זה אפילו לא מטאפורה, זה לא כל כך אינטליגנטי בשביל להיות מטאפורה, כי זה ממש לא פרצות.
תשמע, לא כולם ידעו שבן גוריון היה גרין. בכל מקרה, ספר לנו, יש לנו דקה בערך על המתח, על היחסים שבין יונתן לאביו ראש הממשלה.
אני חושב שיש פה יחסים שמתקיימים בהרבה מאוד משפחות, שכל כך הרבה אנשים אומרים, אלוהים, רק אל תעשה אותי כמו אבא, רק אל תעשה אותי כמו אמא, ובסופו של דבר מגלים עד כמה הם דומים. אז כאן הכל מועצה מאוד, כי פה מדובר באיש שמרן, סטרייט, איש צבא, והבן שלו, הדון ג'ואן, הדומיני, השמאלן הקיצוני. אז כמובן שיש, בעיני יונתן זה אפילו לא יחסי אהבה שנאה, זה יחסי שנאה, או איבה פוליטית שנאה, ולוקח לו זמן גם ותהליך לעבור כדי להבין ש... שהתפוח לא נופל רחוק מהעת, שהחיים הם לא שחור לבן,
לא רק זה, יש גם איזה טוויסטים קלים בתוך המערכת החסים, יש גם את האימא, שדווקא היא מתגלית כשמרנית, בזמן שיונתן בא להציג את הבן זוג שלו מול האבא. האימא
היא מול הלאה בעיקר, היא דמות טרגית.
כן.
בלי להשוות למה שיש לנו, האמא היא דמות טרגית.
טוב, אנחנו לא נוכל להמשיך עוד הרבה, אבל בכל מקרה אנחנו נפנה לספר הבאמת מרתק הזה, עמל תקווה, שיצא בהוצאת מטר. מה נאחל לך?
קודם כל תודה רבה רבה שהזמנתם אותי, ומעבר לזה נאחל לנו ששנת 2020 הייתה רוק בטם, ומכאן אנחנו רק עולים, וגם מחול בשבילי.
איתמר שפריר נג'רי, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
להתראות.
ביי.
כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה לגיא פלוויאן, טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום רביעי הבא. להתראות.